חוק וחופש העליון. בעמוד וזיין הנזיר דרכו נותן לנו הרבה לבן עם קצת שחור, שלוש מילים עם הרבה לובן סביבם, כדי שקצת לחשוב קצת על המשמעות של המילים האלה, החוק והחופש העליון. מאחורי המילים האלה מסתתרים הרבה דברים. מסתתרת השאלה המפורסמת שהראשונים הרבה אמרו לעסוק בה, של שאלת הידיעה והבחירה. מצד אחד הכל צפוי, הכל ידוע לפניו יתברך, מצד שני הרשות נתונה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו מקום לבחירה חופשית, ויש ביכולת אדם ראינו את התנפחים את החיים ואת המוות, את הרע ואת הטוב, ובחרת בחיים. ובצורה עמוקה אנחנו יודעים שהשאלה הזאת היא לא רק שאלה דתית שקשורה לשתי דברים שאנחנו יודעים על שבצד אחד התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא סוקר הכל בזכירה אחת, ומצד שני הקדוש נותן לנו בחירה, אלא זה, השאלה הזאת היא שאלה קיומית שזועקת מתוך האדם עצמו. מצד אחד האדם מזהה משהו מאוד עמוק באישיות שלו שקשור למושג של חופש. בלי שאדם חופשי, בלי שאדם בחירי, אז כל מערכות המוסר, כל היכולת להאשים מישהו או להוקיר מישהו מעשיו נתון משמעות. אולי בכלל כל מושג העצמיות, זה שאדם מזהה שיש לו את העולם העצמי המיוחד שלו, והוא לא רק חלק ממכונה שלמה, זה חלק מהדברים שנגזרים מהזעקה הגדולה שאדם זועק שיש בתוכו ממד של חופש. ומצד שני, כמו שאמרנו, בלי, עוד לפני שאנחנו מערבים את הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור, ברור לנו שכל מה שאדם פועל, הוא פועל מכוח הזהות המסוימת שלו, המבנה האישיותי שלו, כל מה שקדם אליו בעבר, כל החוויות שהוא עבר, מזג הגוף שלו, הסביבה שלו, היא זאת ש מכוונת אותו לפעול פעולות מסוימות. מרשעים יצא רשע, זה לא דבר כזה שבצורה מקרית פתאום אדם שכל אישות שלו אישות של טוב פתאום הוא יעשה מעשים הרסניים וכנה לא הפוך. אז זו שאלה כמו שאמרנו, בלי, עוד לפני שאנחנו מערבים את הקדוש ברוך הוא ואת התורה בתוך הסיפור, זו שאלה עמוקה שגנוזה בתוך האדם עצמו. האם הנקודה גורלית בחיים שלו זה הצד החופשי שבו, או שאדם הוא קודם כל זהות וקודם כל איזשהו בעל אופי מוגדר ובעל אופי מסוים. אבל באמת את השאלה הזאת גם אפשר, מקודם תיארתי שבשאלה ביחסים בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, אחר תיארתי שאלה בתוך האדם עצמו, אבל זה גם שאלה, או אולי לא שאלה, אבל איזה בירור שבתוך הקדוש ברוך הוא בעצמו צריך להתברר כאן. מה הנקודה הכי גבוהה שאנחנו יכולים לכוון כלפי הקדוש ברוך הוא? שמצד אחד אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות, והוא המקור של כל המציאות כולה, וכאשר מסוים זה אנחנו מתייחסים אליו מאוד מאוד בתור החוק העליון. ומצד שני אנחנו אומרים שמי יאמר לו מה תעשה, ומתייחסים לקדוש ברוך הוא בתור המקור החופשי שחולל את כל המציאות כולה. ומצד שלישי כמו שהרב אומר, יהי רצון מלפניך, שכל הרצון הוא רק נמצא לפני, הוא רק הבאה של משהו יותר שורשי, יותר עצמי, מה שאולי מכונה מחויב המציאות, שמבטא את הצד המוחלט, האבסולוטי בקדוש ברוך הוא. אבל עוד פעם, מצד רביעי, אנחנו יודעים שיש את מה שנקרא בעל הרצון, שמעבר למה שהקדוש ברוך הוא מה, הוא מעבר לזה הוא מי. יש כאן איזשהו בירור עמוק, גם אלה כלפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, מה, האם החוק הוא רק צורת הלבשה של הרצון, או שהפוך, הרצון הוא רק צורת התפרצות ופנייה של הצד המוחלט באלוקות עצמה. אז כן, הקורטט כאן של חוק וחופש עליון, כמו שאמרנו, היא סוגיה קיומית בתוך האדם עצמו, היא סוגיה שקשורה ליחסים בין האדם ובין הקדוש ברוך הוא, היא סוגיה שקשורה באלוקות עצמה. הזכרתי קודם את סוגיית הידיעה והבחירה, אבל אנחנו יודעים שבראשונים יש שתי שאלות. יש שאלה של ידיעה ובחירה, שהיא קצת שאלה כזאת פילוסופית, אבל יש שאלה הרבה יותר מטרידה של השגחה ובחירה, שבעצם קשורה לא למה הקדוש ברוך הוא יודע, שזה אפשר לפתור את זה בגבות דרכה מדרככם, אלא היא קשורה יותר לשאלה מה מנהיג את המציאות. האם הקדוש ברוך הוא בעל הבירה והוא זה שמנהיג את כל האירועים שקיים בתוך המציאות, ומי יאמר לו מה תעשה, גדול העצה ורב העלילה, או שלאדם יש בחירה חופשית ויכול, תזהרו שלא תחריב את עולמי. וזו שאלה הרבה יותר מטרידה, ולא ברור שבה יהיה את הפתרון של גברו דרכה בדרככם, כי זו שאלה קריטית שיש כל מיני אירועים קשים בעולם, האם אנחנו תולים אותם, אפשר לפתור את זה שזה בגלל כשל בחירתם של בני אדם, ואז מלא כל מיני אסונות וסבל ואיסורים וגלויות ושואה שהייתה בעולם, זה לא דבר שתחת אחריותו של הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, שקורים דברים טובים כמו גאולה וכל זה, אז אנחנו חלילה לא אומרים שזה בא בצורה מקרית על ידי בני אדם, אלא אומרים יש מנהיג לבירה. אז כאן השאלה כאן היא שאלה הרבה יותר בוערת. הרב כאן בכל הסדר הזה כאן בסוף, כמו שהרב הנזיר מקדים באורות הקודש ד' לכל הסדר הזה כאן, בא לתת מענה לכל השאלות ששאלנו. אבל אולי החידוש הגדול שהרב את השאלות שהראשונים הסיק אותן, שאלת הידיעה והבחירה וההשגחה והבחירה, הרב מחזיר את זה אל השורש, מחזיר את זה אל האלוקות עצמה. שתי אחד דיבר אלוקים, שתיים זה שמענו, שתי גילויים בתוך הקדוש ברוך הוא, שזה החוק העליון והחופש העליון, שעל ידי בירור של הסוגיה השורשית הליבית הזאת, אז יכול להיות שמעליה השאלות האחרות ייפתרו. אולי רק נקדים ככה ממש בקצרה, כי זה כן יהיה קשור במיוחד עוד מעט ששלושת הפסקאות הראשונות תדבר תזיין וזיין, יש בהם איזשהו כן מהלך אחד כזה שיוזיין אולי הוא כבר יותר הקריאה בשמות של המהלך שהרב כבר מתחיל לכונן אותו בפסקה תצבב. אבל כמו שהזכרתי שהרב הנזיר מקדים לדבר הזה את התשובות השונות שנתנו הראשונים על סוגיית הידיעה והבחירה, ואני אזכיר זה בקצרה יותר, אולי בהמשך אנחנו קצת גם נעזר בחלק מהדברים האלה, אבל יותר אחר כך כדי לראות גם את גולת החידוש של הרב הדברים האלה. אז אולי אפשר ככה, נגיד זה ככה, הרב הנזיר שם מביא המון המון שיטות, איזה 11-12 שיטות, אבל אפשר אולי לסכם אותם תחת חמישה שיטות מרכזיות שנעים באיזשהו מנעד כזה מהשיטות הקיצוניות שבעצם אומרות שיש רק שיש רק בחירה, שהעיקר זה הבחירה והידיעה תפילה לבחירה, לשיטות הופכיות שאומרות שהעיקר זה הידיעה והבחירה תפילה כפי הידיעה, ויש את דרך הרמב״ם שהיא דרך הזהב שנמצאת בתווך. הרייבד, כן, אולי רק נקדים, הרי הרמב״ם, כבר אנחנו יודעים את תשובתו המפורסמת של הרמב״ם, שליבן את הסוגיה הזאת בערכות, גם בשמונה פרקים, גם בהלכות תשובה, גם במורה נבוכים, ומסיים בסוף דבריו, אחרי כל התשובות הנקודתיות, המקומות שמתאים כל דברים, עד שהוא ככה נוגע ככה בצד אחד של השאלה, בסוף מסיים שהדברים האלה גבעו דרכם בדרככם ומשבתם משבתכם, שהמחשבה האלוקית היא לא כמחשב בני אדם, ולכן אנחנו, אין לנו בכלל את המסוגלות בכלל להבין מה הכוונה ידיעה אלוקית, ומלא להבין איך מצד אחד הקדוש הוא יודע את הכל, שבעצם אומר שהכל גזור מההתחלה, מצד שני הכל בחירי, זאת אומרת שאת הכל הקדוש הוא יודע רק בסוף. ננסח את זה ככה קצת אולי במילים פשוטות, שהקדוש ברוך הוא מעל הזמן, מעל עבר ובא ועתיד, וכל השאלה היא בעצם שאלה על ציר הזמן, שאם הקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש, אז זה מה שהכל כבר היה בעבר, אם הכל תלוי בבחירה שלנו, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל רק בעתיד, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא מעל הזמן, אז העבר והעתיד הם בכלל לא מהווים סתירה, תודה רבה רבה אצל הקדוש ברוך הוא, אלא שאנחנו לא מסוגלים להבין את הדבר הזה, איך יש משהו שהוא על זמני, ועל זה גבו דרכה מדרככם. והרבד בהשגה שם מקפיד מאוד על הרמב״ם, אומר אם הרמב״ם בסוף כל המהלך הזה נשאר בלי תשובה, הוא אומר שסוף סוף אנחנו לא מסוגלים להבין את הדבר הזה, אז למה הרמב״ם בכלל הביך את אנשים פרק שלם וסובב אותם דרך הרבה תירוצים ושאלות וכל מיני כאלה, ובסוף הביא אותם למקום שהוא רק סיבך אותם, הוא רק היה עדיף, אומר הרבד, שהרמב״ם לא היה, לא מציף את השאלה ולא מסבך אותנו, אתה נכנס לכביש ללא מוצא, אז אל תיכנס, או גם יכול להיות שהרמב״ם האמין בכתיבתו שימצא פתרון, אבל שהוא לא מצא פתרון, אז היה צריך לגנוז את הפרק הזה ולעבור לפרק הבא, כן, זה שאלה שהרבד שואל, וכנראה ש... רואים את הדברים האלה שתיים, כנראה שהרמב״ם לא שאמר אין תשובה, אלא כנראה אמר תשובה באמירה של גבו דרכה מדרככם ומשבתם משבתכם. אבל לפחות נאמר משהו כללי כזה לקרות מה שרוצים לומר, שהרמב״ם מבין שהשאלה הזאת היא שאלה כל כך יסודית, שבעצם מאפשרת לנו בזכות השאלה הזאת להיפגש, וזה אני קצת ככה כן מחבר את הדברים לדברים של הרב סל, שהרמב״ם אומר שיש סתירה, ומשאיר זה בתוך סתירה, כמו שאמרתם קודם, זה אמירה גדולה, שהקדוש ברוך הוא הכל לכל וכל העם יחד, הוא כולל את שתי התנועות האלה ביחד, וזה בעצם מה שהרב הצל אחר כך ייקח את הדברים של הרמב״ם למקום הרבה יותר עמוק, וישיר שאותם בעצם באלוקות עצמה, שיש בה את הבחינה של החוק ואת הבחינה של החופש, שזה שתי שורשים אלוקיים, וזה בעצם... כמו שהזכרנו כמה פעמים ברב, שזה מהסתירות שקשורים לרשת דלא התיידה, לסתירות שבמהותם לא יכולות להיפטר, אבל דווקא הדבר הזה בעצם אומר שאחד דיבר כמו שתם זה שמענו, שבמקור אלוקי שהוא נמצא מעל המקורות האלה, הוא בכוונה גילה את העולם בצורה הדואלית הזאת של חוק וחופש, שהיא זאת שמאוד מאוד מגדילה את המציאות, כי נאמר בצורה פשוטה, שלשאלת הרבד מה תועלת בהצבת שאלה אם אלה התשובה, אז התועלת היא עצם הצבת השאלה, בזכות השאלה הזאת של הרמב״ם, בזכותה זכינו לרבי חיסק הקס ולבעל העיקרים ולרב צדוק ולאיב שיצה ולרשר הירש ולקוזרי ולרסג ולגדולי עולם שעסקו בשאלה הזאת פעם לכיוון זה פעם לכיוון אחר, והם מאוד מאוד ידעו את שתי הגילויים האלה, ודרך שתי הגילויים האלה דרכם אנחנו יותר מתקשרים למרחב הגדול של שמו של הקדוש ברוך הוא. אני רק הקדמתי את הרמב״ם, נורות שהוא כאילו ההסבר האחרון, אבל הוא בעצם בסיס בעצם לכל המנהג, שנאמר שכל שיטה שהלכה לכיוון מסוים, אנחנו ראוי יותר לראות אותה כתשובה שאולי היא סברה שזו התשובה הסופית, אבל ודאי שכל הקושיות שיקשו עליה רק חידדו עד כמה הבליט הצד אחד, אבל יש גם צדדים אחרים. אז זה ככה ממש בקצרה, ככה לפני שאנחנו נכנסים כאן לפסקאות שלנו כאן. כמו שאמרתי, הרבי עצמו, שהוא כן, כבר הרמב"ם הכניס אותו לכלי שפועל למוצא, אז הוא כבר כן חייב לתת לאנשים הסבר, אז התשובה הכללית שהרבי נותן, ככה נגיד זה ככה בלשון פופולרית, זה שכמו ילד שאתה שם אותו בחדר ונותן לו שהוא שם איזה שוקולד על אחד המדפים, אז יש לו בחירה חופשית לגמרי להחליט אם הוא ייקח את השוקולד או לא, אבל אפשר לדעת מראש שהוא ייקח את השוקולד. ככה אני ככה קצת בצורה זולה ופשוטה מתאר את הרבי, שהוא נתן לו לגמרי בחירה חופשית, אבל זה היה ברור לו במה אנחנו נבחר. ועל הדבר הזה באמת כולם תמאים ומשיגים על הרבי, שהכרעת רק בעצם כיוצא שהבחירה היא קצת אשלייתית, והידיעה היא בעצם מוכוונת מראש העיקר. אז אולי מבחינה פסיכולוגית אנחנו חושבים שאנחנו מוכרים, אבל בצורה אמיתית יש רק ידיעה. בניסוח קצת יותר מעודן אומרת את האמירה הזאת של הרייבד רבי חזק הקס, וניסוח קצת יותר רחב בא להיקרים את המדוד של רבי חזק הקס, שאומר שבאמת כל האירועים עצמם הם מכוונים וברורים מראש מה יהיו המעשים האלה. והקדוש ברוך הוא, בין אם ירצה ככה ובין אם ירצה ככה, יסובב הכל, שהכל יהיה לפי התוכנית האלוקית, שהוא גדול היצע ורב העלילה, בעלילה אתה בא על בריאותיך, והקדוש ברוך הוא מסובב את דרך הדברים את הכל, אלא שכמו שאמרנו, ברייבד אדם חושב שהוא בוחר, ואומר לו, הוא עושה קרקס, זה לא מקרי שאדם חושב שהוא בוחר, כי שם נתונה הבחירה החופשית של האדם. הבחירה החופשית של האדם נתונה לא בשאלה במה תבחר, אלא איך אתה תזדהה עם הבחירה שאתה בחרת. יכול אדם לעשות מעשה שלילי, אבל לעשות אותו כאנוס על פי הדיבור, כן, בערב מצרימה בשל שול שבזיל יעקב ירד כאנוס על פי הדיבור, ואז הוא דרכו הקדוש הוא מוריד את המסל מצרים, אבל לא יעקב ביוזמתו מחליט על ידי מצרים. אם יעקב היה את אותו אירוע עושה מתוך הזדהות פנימי של הדברים האלה, על דבר הזה הוא היה נענש, איך הוא מזהה עם החלקים במציאות שקשורים יותר לקטעים הכביכול השליליים הרעים של המציאות, שמערה זה בסופו של דבר יצמח הרבה הרבה דברים טובים, אבל זה שהוא מזהה את המלזה הוא נענש. ולעידר גיסה, אם אדם עושה מעשה טוב אבל עושה אותו בעל כוחו, והמצאות ילצה אותו לעשות אותו, ראויתה, אני חליל לא רוצה כנס לחי דוד ושבע, רק מצד המדרש, ראויה הייתה בת שבע לדוד ושבע לימי בראשית, אלא שהחלה פגע, האירוע הזה היה חייב להיות, אלא שאלה אם אתה עושה אותו מתוך מקום טהור, ומתוך מקום שאתה מכוון אל המקום הגדול של הדברים, או שאתה עושה אותו מתוך המקום הנמוך, המעולץ, הצדדי של הדברים, שבהקשר מסוים זה כאן, זה מאוד גם פותר את שאלת ההשגחה והבחירה, ברור שהקדוש הוא משגיח על כל המציאות כולה, וזה עושה אותו את השאלה שהאדם עצמו וזוך נפשו, אם הוא משתלב עם הצדדים החיובים של המציאות, אז הוא, בזה הוא הנשמה של עצמו מזדככת, ואם הוא מזדהה יותר מצדדים משלים, אז הנשמה שלו מזדהמת. זה פחות או יותר הפיתוח של רבי חזק הקס על דברי הרייבד, שעוד פעם זה נותן דומיננטיות מאוד מאוד לידיעה על פני הבחירה. זה שם את המרחב הבחירה במרחב הסובייקטיבי שלנו, אבל לגבי השאלה של הצדק של שכר ועונש, זה העיקר, כי בסופו של דבר ראוי שאדם יענש על זה שאת המצוות הוא עשה אותם בעל כוחו, ואת העבירות הוא עשה מתוך הזדהות גדולה. כן, כך יותר קשור לדף יומי, לומדי הדף יומי, האישה ש תחילתה באונס עושה ברצון, ואמרה בסוף, הניחו שילמלא זה לנסוכני, עד כמה הדבר זה מודע כרצון, עד כמה הדבר זה מודע כאונס, כן.
אין ידיעה אלוקית בהזדהות.
מה זה?
אין ידיעה אלוקית בהזדהות, אפילו.
כן, כל מה שאתה אומר עכשיו זה בדיוק של המצוינת, שהיא בדיוק לכם מובילה לקצה השני עכשיו, לדבריו של הרלב"ג, איך הרלב"ג הבין את הדברים, שבעצם יכול להיות שבסוף נצטרך לכן לסכן ביניהם, אבל באמת אני כאילו מה שרוצה לומר לך, אבל לכן אולי זה כבר מביא לגמרי לרלב"ג, שבעצם אומר שכל מה שאדם עושה זה זה לא האמת אובייקטיבי, זה רק השלויות של האדם, ובעצם העונש של האדם חי רק בבואה הסובייקטיבית שלו, בטח אם נאמר כמו החסידות, כמו התניה בשער חוד האמונה, שכל המושג העני של האדם הוא כל השלייתי, אז כל החטאים שלנו הם בעולם השלייתי שלנו, ובצורה בעולם האובייקטיבי האמיתי באמת הכל ברור והכל אלוקי, בחירתו של אדם זה עד כמה להיבלע במציאות האמיתית, זה עד כמה להיות שוקע בבואה שלו, וזה גוף העונש שלו. אבל אתה צודק כבר שבעצם אולי הדבר זה ממש מוביל לכיוון ההפוך, לכיוון של הרלב"ג, שאומר שמת הקדוש הוא יודע רק את הכללים, אבל את הפרטים, וכרלב"ג הרבה יותר קיצוני, לא רק הפרטים מה יהיה העמדה האישית של האדם, אלא באיזה צורה האירועים התנהלו, שזה כבר, בוא נאמר ככה, זה דברים שבחינה מהותית הם זניחים כלפי המציאות, שמה אומר הרלב"ג, זה לא מחסרון הקדוש ברוך הוא שהוא לא יודע את הפריטים האלה שהם נוטלים משמעות, כי רק הדברים הנצחיים, האמיתיים הכלליים, הם דברים שהם נוטלים משמעות, ורק הם נמצאים תחת החוק האלוקי, וזה חלק מכל הסוגיה שהיה גם באורות הקודש, באמת מדבר על הרלב"ג, שנראה מדבריו כאילו שיש רק השכחה כללית ולא השכחה פרטית, והרב מלמד עליו זכות, מוסל אותו צדיק מהבון של שכחת הפרטים, אבל נגיד ככה, באמירה לפחות הפשטנית של דברי הרלב"ג, בעצם הציר היסודי של המציאות זה הוא באמת ראוי שהקדוש ברוך הוא יתייחס אליו. כל הדברים מקרים, כמו שמקודם אמרנו, איך אדם מרגיש לפי הדברים, אבל אפשר מאלה אולי להכיר את הדברים יותר, כל מיני תנועות לכאן ולכאן, זה דברים שנבל ציץ, יבש חציר, וזה על כן נקום לעולם, הם דברים חסרי משמעות, ולכן מאלה שמצד יותר חסרי משמעות, הם ודאי לא, נחלים, לא רלוונטיים לגבי ההשגחה האלוקית, ואולי מאלה גם בידיעה האלוקית, הם כלא היו. כן, על זה כמובן שיצאו וצווחו כל גדולי עולם על הרלב"ג, שיש כאן איזשהו צד מסוים שהוא מאוד מאוד נתן מקום אליה לבחירה חופשית בתוך כל המרחב הקאוטי המקרה הזה של כל ההופעות המקריות שבהן אנחנו נמצאים, אבל בסוף סוף את הקדוש ברוך הוא, את ידיעתו הוא מאוד מאוד צמצם, וזה ודאי שגם הרבה פסוקים, הרי חז"ל מורים לו ככה, ויש כאן איזשהו צד מסוים של תעדוף מאוד, נטילת מאוד מאוד משקל לבחירה על פני הידיעה, ועל זה באה התשובה שגם דבריו מעדנת, רק שנה יציג קודם כל את התמונה בשלמותה, שמעדנת את הדבר הזה, וזה דרכו של הכוזרי ושל הרס"ג, שאומרים שהקדוש ברוך הוא יודע במה אדם יבחר, אך אין הידיעה סיבת הבחירה, אלא הבחירה היא סיבת הידיעה. כוונת הדברים, שכמו שאני יודע שאתמול פלויני עשה משהו מסוים, כן, אני יודע שתור אתמול היה בשיעור שלי בגמרא, בסדר? כן, עשיתי את זה בתור בחירה, ואני יודע את זה, אז סתירה, איך אני יודע, עשיתי את זה דבר בתור בחירה, אתה אומר, אתה בחרת, ובגלל זה אני יודע. הקדוש ברוך הוא, בדיוק, הקדוש ברוך הוא שמביט אחרית מראשית, הוא אדם, אני היום יודע שאתמול היית בשיעור, והקדוש ברוך הוא ששם ידע שמחר אתה תבחר להיות בשיעור, אבל זה בעצם הכל קשור למה שאמרנו בהתחלה, כמובן שהקדוש ברוך הוא מעל ציר הזמן צופה אחרית מראשית, אז בעצם הידיעה האלוקית היא לא סיבת הבחירה, אלא הבחירה היא הסיבה שמחלטת את הדברים בתוך הידיעה האלוקית.
אבל הידיעה האלוקית יוצרת מציאות, אבל
אולי ידיעה אלוקית משקיפה על הכל מלמעלה, אתה כבר בעמדה מסוימת, אולי אנחנו, זה בסוף קצת קשור למה שהרמב"ם אומר, קצת גבו דקה בדקיכם, שאנחנו עד כמה כל מושגי האידיאליקית, אנחנו בכלל לא יודעים איך להחליט אותם, איך לפרש אותם, אבל אם נבין שיש כאן משהו כזה שהוא צופה מלמעלה, במקום שקרה כאן מעל ציר הזמן, אז יש כאן משהו כזה שאנחנו, קשה לנו בכלל להכיל את הדברים האלה, בסדר?
למה קושי המתחילה? כי עצם זה הקדוש ברוך הוא יודע, ולמה יש בחירה, או שהקדוש ברוך הוא יודע, וזה יוצר מציאות, ואלה מבחירה?
לא, הקושי המתחילה לא, כי הקדוש ברוך הוא יודע, ושאלה שאני נחלו צריך זמן, הוא ידע אתמול. אנחנו בטעות שם את הקדוש ברוך הוא ציר הזמן. משם מתחילה הידיעה. שלכאורה, הקדוש ברוך הוא ששום לא יודע מה יהיה, הקדוש ברוך הוא היום יודע מה יהיה מחר, אז איך מלא מחר נאכל בכל בחירה חופשית? אבל אם הקדוש ברוך הוא לא קשור למושג היום, הוא לא קשור למושג הזמן, אז כל השאלה הזאת לא מתחילה. טוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לזה, לא, באמת, לא, הנה חן אני קושר את הכולם, לא באתי עכשיו ליישב את כל זה, באתי רק להדד ולחדד את הגוונים השונים, אבל מכולם, ואחרי כולם, בא הרמב"ם, כמו שאמרנו, ואומר שגבעו דקה מתקחם בשלטם השלטם. כמו שאמרתי מקודם, הרמב"ם לא בא לומר שאין תשובה, אלא בא לומר, ואולי זה מדייק בפסוק שהרמב"ם מביא, גבעו דרכי מדרככם ומחשבתם משבתכם. דרך קשור יותר לסוגיית התנועה. מחשבה קשורה יותר לסוגיית הידיעה. ובעצם אומר, אל תראה את הדרך האלוקי, את התנועה האלוקית, את הרצון במושג, על פי המושגים שלנו. תשריש את הרצון במקום הרבה יותר גדול, ותשריש את המחשבה במקום הרבה יותר גדול. כן, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, המשך הפסוק אומר, כן, ושמה לא יבוא, כידוע שגשם הוא קשור למחזוריות קבועה, שלג כל היופי שבו שהוא נע בצורה אקראית ושרירותית, ויש שלג וגשם שעודים מהשמיים, יש איזשהו חיבור פעילי כזה בין ידיעה לבחירה, כי אם אתה חי את המושגים של ידיעה לבחירה בצורה של הדרך, מהשאלה שלנו, זה, אתה לא מבין אותם, אבל כשאתה משריש אותם במקום השורשי, שם מקום מתאחד ביחד. לכן הרמב״ם במידה מסוימת, הוא לא אומר אין תשובה, אלא הוא שביל האמצע שבו הכל בצורה עמוקה, פנימית, מתאחד, איזשהו מקום מאוד מאוד עמוק, אבל באמת בסוף זה לך דומי התהילה, אנחנו נשארים פעורי פה אל מול דבר הזה. כן, רצית להעיר.
אני אקבל אותי בהתחלה. האם אתה אומר שבעצם שכל כתב שם הרמב"ם שאין ידיעת כזו מוקד
הרמב"ם אומר את זה כאילו קודם כל הרמב״ם אומר את הדבר הזה, ובגלל זה אומר הרמב״ם שאנחנו יכולים לדעת. אז אומר הרייבד, אם ככה בדבר מסוים הזה הוא חולק על הדבר הזה, אבל לא נתת מענה לשאלות שאנשים שואלים כאילו.
כן, זה חבר הגיע למסקנה שהמשל הזה שהוא
הגיע לתקן יש כאן אותו, את האמת אני לא רציתי יותר מדי להכיר את זה, אני רציתי רק לתת את זה, אבל הרייבד כאילו בהמשך דבריו אומר שהקדוש, טוב אני לא צריך לצאת, אם אתה רוצה מהר ככה שאני אקרא את הלשון של הרבד, אבל כאילו אחרי שהוא מביא את הרמב״ם והוא מתפלא הרמב״ם לא אמר את הדברים, אז בסוף שהוא מסיים את הדברים הוא כאילו מה שעולה מדבריו זה שהקדוש הוא ידע מראש בוודאות מה אנחנו הולכים לבחור, כאילו זה בעצם היה כאילו ניגול ככה קצת שעולה מהרבד, אני רק לא זוכר את מה זה, אני לא יודע אם אנחנו, כי זמננו ככה קצת איזה, אז אתה תביא, אני ניתן כבר להתחיל לקרוא את הפסקאות עצמם כאן. כמו שאמרתי, כל הסדר של הרב כאן בא בעצם עכשיו לגעת באיפה שהרמב"ם סיים, אז שם הרב עצם מתחיל, בעצם הדברים קצת בונים, הדברים שכבר אמר האריז"ל, שאלת הידיעה והבחירה, איפה שיש ידיעה אין בחירה, ואיפה שיש בחירה אין ידיעה, הכוונה שזה שתי, בתוך הקדוש, בתוך ההשתלשלות של הגילויים אלוקיים, יש מימד כזה ומימד שני, אבל אולי נאמר ככה, החידוש הגדול של הרב על פני הרמב״ם שכאילו הסיג את בשאלה, והריזל שניסח את זה בתור תשובה, זה שהרב זצ"ל בכל הסדר שאני אסביר למה החוק והחופש הם בסוף חוזרים להיות ממש דבר אחד. וכשנבין שהחוק אלוקי והחופש אלוקי דבר אחד, אז נבין שגם כל מה שצומח מהחופש אלוקי שמתגלה ברצונותיו של בני אדם, ומה שצומח מהחוק אלוקי שמתגלה בתוך כל הזרים של העולם, אם בשורש האחד, אז נבין אחר כך איך בעולם שלנו כל הזרים האלה אמורים להיות דבר אחד. זה נמצא ב... אני קורא אומר את הפירת האבד, אמר אברהם, לא נגזם חבר'ה בנגע חכמים שאין דם מתחיל בדבר ולא יודע להשלימו, והוא יחלו שרדו קושיות, הנה חדבה בקושייה, ויחזור על אמונה, וטוב היה לו להנה חדבה, בתמימים ותתמימים. ואולי לא עורר ליבם, ינר דלתם מספק, ואולי שחד יבוא עירו בליבם על זה, סתם יסבטים. אף על פי שאין תשובה ניצחת על זה, טוב הוא לסמוך לו קצת תשובה, והוא אמר, אם הצדקת אדם עושה תלוי מגזעת הבורא, היינו אומרים שדתו היא גזירתו. וכאן הוא נשאלה קשה מאוד. ועכשיו, שבוע 10 זה המשלה מדו, מסר ביד האדם עצמו, אין ידיעתו גזירה. אבל היא כידיעת ההצגנינים, שיודעים מכוח אחר, מה זה דחל של זה? ולא יודע שוכן מקרי אדם, קטון וגדול, מסורה בורא בכוח המזלות, ניתן בו השכל, לתום מחזקו לצאת מחמת המזל, כמו כמו נותן מאדם להיות טוב או רע, והבורא יודע כוח המזל. ואגב, כי המזל זה בלשוננו הפסיכולוגיה, הוא ידע את כל מה שבצורה עמוקה פנית גנוז בתוך אותו אדם, הוא נולד מזל מאדים, אז הקדוש הוא יכול לדעת שטבעו להיות רוצח, הוא נולד במזל דגים, אז הקדוש יודע שטבעו להיות ככה, ולכן הוא אומר, יש לו בחירה, אבל יש גם מזלות בעולם, אבל בעצם, בדבר המסלם הזה, כן, אתה מבין, הרב ידע בעצם בסוף שבר הכריע על פי המזל, כן. אז הרב, הרב כאן בעצם יש כאן שלוש פסקאות שהרב ככה בכוונה מתחיל מסוגיה שלכאורה לא נראית קשורה בצורה אישיה לידיעה והבחירה, אבל כמו שאמרנו הוא מתחיל מהידיעה והבחירה כמו שאמרנו לא כשאלה אמונית אלא כמשהו יסודי שקם בעולם הנפש של האדם, שבתוך האדם עצמו יש שתי מרחבים שאחד מהם קשור לסוגיית הידיעה ואחד מהם קשור לסוגיית הבחירה. שהכוונה, העולם המדעי של האדם הוא עולם שדקו האדם בוחן את כל המציאות כולה בצורה חוקית, ובעצם כל העולם המדעי של האדם עולם שמתיימר לומר שאין חדש תחת השמש, שכל המציאות כולה בנויה איזושהי חוקיות שאפשר לצפות אותה מראש, וזה בעצם מבנה שכלי שמנסה לחקור את המציאות. לעומתה יש באדם מערכת אחרת שנקראת מערכת מוסרית, וכמו שאמרנו מערכת מוסרית התנאי קריטי שבה זה המושג הזה שקשור לבחירה החופשית של האדם, לרצון של האדם, לחופש של האדם, לאחריות של האדם על מעשיו. והשאלה עד כמה יש יחס בין שתי חלקי הנפש של האדם, בין העולם המדעי השכלי של האדם לבין העולם המוסרי של האדם. שנבין את הסוגיה הזאת אז כבר נבין עד כמה בצורה עמוקה פנימית יש את הזיקה הסמויה בין שתי התנועות אלה. אומר הרב, ככה נקרא זה מהר, הפילוסופיה האסכולית חושבת את המוסר ואת השכל לשני אורגנים מיוחדים, מובדלים זה מזה, שמוחברים זה מזה, רק חיבור מוכני. המידות הרעות מעכבות את ההשגה הבהירה, אבל עיכוב זה הוא רק עיכוב תנאי, שאם יוכל משכיל להתגבר על תוכן הרשתי שלו, אבל מי שלא יחפשן, קודם כל יעלה בשכלו, להשיג המתות נשגבות, אלא שאלה דבר בקושי יותר. וזה תוכן מפריד את עולמים סודיים של החיים והמציאות זה מזה, שאחר כך פרט גדול בכל תוכני המוסר והשכל, וגם בכל ערכי השקפות העולם יחד. כמו שהרב כאן מתאר את כל התפיסה, שנכון שאריסטו ואפלטון כתבו ספרי מוסר, יש את האתיקה של אריסטו, אבל הרב כאן אומר, אצל אריסטו המושג שנקרא מוסר הוא מערכת קודם כל שעומד בפני עצמה, לא נגעה בצורה ישירה עם העולם המוסר הזה שנקרא שכל. טוען אריסטו חשוב מאוד מאוד להיות מוסרי, וזה יותר מזה, לא רק חשוב להיות מוסרי בפני עצמו, אלא בלעדי זה קשה מאוד להתקדם במעלות הפילוסופיה, אבל המוסר כאן הוא בא בתור אמצעי, שאם אדם לא יפתח את המנגול המוסרי שלו, אז יש חשש שכאשר הוא יגיע למחקר המדעי, הוא יזייף את המסקנות, כי כמו שככה בקצרה, זה בעצם כל שמונה פרקים בנוי על הדברים של אריסטו, שכל אדם אין לו את העולם המוסרי שלו, זה בעצם אומר שהוא נכנע לאחד מהקצוות, מה שהרמב"ם שם מדבר, לקצה הזה או לקצה אחר, ולכן אלה לא הוא שולט על החיים, אלא החיים שולטים עליו, ומאלה כל פעם שהוא יבוא עכשיו לחקור איזושהי חקירה מדעית, שכלית מסוימת, יש לו איזושהי נטייה, איזשהו נגיעה, איזשהו משהו מסוים שיכוון אותו למקום שהוא מעדיף שהדברים יכוונו אליו, והדבר הזה לכן מאוד מאוד מתעתע ומגביל אותו מהיכולת לבחון את המציאות בצורה האמיתית כפי שהיא. ולכן כדי למנוע את החסימה הזאת חשוב כהקדמה למדרגה השכלית שאדם יפתח בו את מנגנון מוסרי, ויבנה בו את המקום שהוא שולט על החיים ולא החיים שולטים עליו, שם הוא יוכל להגיע לחקר מדעי מדויק. אבל זה בסופו של דבר, כמו שאריסטו אומר, זה רק אמצעי, כמו שאריסטו רומז, וגם אריסטו עצמו אמר על עצמו, שבסופו של דבר, אם אדם הוא זך השכל, ויש לו שכל חד מאוד, אז הוא יכול להתגבר על המחסום המסוים הזה, כי בסופו של דבר זה רק מחסום שיכול לשמש אותו, וזה בני אדם שאין להם את העירנות לעצמם, לא ישימו לב מתי הנטיות המוסריות שלהם מבלבלות אותם. אבל מי שהשכל שלו מאוד מאוד חד, אז יכול לדלג על הדבר המסוים הזה, כמו שהוא אומר כאן, לשאלה לדבר בקושי יותר, וכמו שאנחנו אתם יודעים, שלפחות אפלטון, אני לא זוכרים על אריסטו, אבל אפלטון חיי המשפחה שלו היו מפחידים ביותר, יותר אפילו מהמחלות שנמצאות בימינו, גם הם היו אצלו, אבל יותר מהם, אבל הוא אמר שהוא בסופו של דבר כל כך עמוק וכל כך שכלי, אז אין משהו מהדבר הזה שיחסום. בהקשר מסוים זה כמו שהמהר"ל אומר, שאצלם המוסר הוא סולם להגיע אליו למציאות אלוקיות. סולם זה בעצם המציאות, ושהגעת אל הגג אתה יכול לשחרר את הסולם הזה, אין לו ערך עצמי. ועל זה כאן הרב אומר שהדבר הזה הוא, הבעיה היא שהוא מפריד את העולמים היסודיים של החיים המציאות זה מזה. כי בעצם מה שמשתקף בנפש האדם, כמו שהקדמנו את אחד הדברים, זה ביטוי למערכות הרבה יותר גדולות. אז בתוך האדם, המוסר והידיעה שקיימת בו, הרב אומר, זה קצה קרחון של מושגים הרבה יותר שורשיים, שהיה מכנה אותם של ה... כן, רגע, איפה זה? אולי זה יש לנו רק בעמוד הבא, עדיין כאן הוא לא הזכיר את זה, לא כן, רגע, לא למה, חסר לי כאן, היה עוד פעם. ומזה התוכן מפריד את העולמים המסודיים של החיים והמציאות זה מזה, וכאן הרב כאן בעצם לקח את זה למושגים יותר רחבים, שהמושג של המוסר והשכל מושגים יותר רחבים, זה קשור למושג של החיים והמציאות. שאפשר אולי לומר שהמושג מציאות קשור לתיאור המציאות בצורה אובייקטיבית שלה, והמושג חיים קשור לתיאור המציאות בצורה החיה שלה, שזה בעצם הצורה הסובייקטיבית. ובעצם מעבר לשאלת היחס בין המוסר לבין השכל, זה כאן שאלה הרבה יותר קריטית של היחסים בין הסובייקט לבין האובייקט. בין העולם הסובייקטיבי שהוא העולם של החיים, לבין העולם האובייקטיבי שהוא העולם המציאותי. עד כמה העולם האובייקטיבי והעולם הסובייקטיבי הם עצמם מנותקים זה מזה, או שבשורשם הם יולקים מתוך אותה מציאות. כי בעצם אומר הרב, מי שאין לו עולם מוסרי, אז לא רק שחצי מכל המחר של העולם אין לו, ולא רק שאין לו כלי עזר שדקו יוכל להגיע אל החוכמה האלוקית, אלא בעצם את המציאות עצמה, את הדבר, אני אשלח את זה בשתי ניסוחים, את הדבר הכי מרכזי שקיים בתוך המציאות, שזה החיים, כי כל המציאות, המציאות הכביכול האובייקטיבית שעוטפת את כל המציאות כולה, היא כולה מורה, מה שנותן לה את אורח החיים שלה, זה שהיא נפגשת עם מושג הזה שנקרא חיים. אז חלק מתופעות המציאות, אולי החלק שמחיה את כל המציאות כולה, זה המושג הזה שנקרא עולם האדם, העולם הסובייקטיבי, נגיד, לקושון המהר"ל, יש את עולם השמש ואת עולם האדם. אז אם אדם חי רק את עולם השמש בלי עולם האדם, אז בעצם אולי את הנתון הכי מרכזי שקשור לחקר המדעי שלו לא קיים. כמו שאדם יעשה עבודת מחקר על הרב קוק, אבל לא יהיה לו את הספר שמונה קפצים, אז משהו מהותי במחקר חסר, או שאדם ינסה לחקור את הקוסמוס, אבל רק לא יקרא בחשבון את הדבר הזה שנקרא שמש, אז זה אולי נתון הכי קריטי חסר לו במחקר שלו, אז ההתיימרות לדבר בשפה מדעית ולהתעלם מהדבר הכי מרכזי שקיים בתוך המציאות, שזה החיים, שאני לא באתי לומר שאין גם הדבר הזה שנקרא מציאות, ולכן הרב אומר שבצדק המדע מדע יכול הרבה אבל להתעסק בחקר האובייקטיבי של המציאות, באבחון הנתונים כפי של עצמם, אבל זה תמיד יהיה חלקי, זה תמיד יהיה משהו כזה שאתה לא יכול להגיע למסקנה אם אתה לא רואה את המציאות בשלמותה. ומכיוון שהמציאות עצמה, מציאות החיים, נראים לנו בקשר הפשוט כדבר אחד, אז אפשר להבחין בו את המציאות, יענו הנתונים אובייקטיביים כפי של עצמם, והחיים, שזה בעצם רוח החיים שמחיה אותם, אבל הם כל כך מסתובבים כהקשר אחד, אז לראות את הדבר אחד בלי הדבר השני, זה לראות את הדבר האחד הזה בחלקיות שלו, בצורה מזויפת שלו, שנותנת משמעות, כן, מה שהזכרנו כמה פעמים את המהר"ל על ההבדל בין בלעם, שיודע דעת עליון, שיש לו הרבה ידיעות אובייקטיביות, אבל הוא חסר את ההתקשרות לקדוש ברוך הוא, כמשל שמה שאמרה שמביא של המלצר או המנכ״ל של הסעודה, שיודע את כל הנתונים של הסעודה אבל לא חי את הרצון של הסעודה, את המהלך של הסעודה, אז כאילו הוא יודע הכל אבל בעצם הוא לא יודע כלום, כי הוא לא חווה את הסעודה כמו שעשה שהוא זמן לסעודה חווה אותה. אז עכשיו זה לא נכון לומר שהוא יודע את המציאות, הוא רק לא מרגיש מה שהוא שם את המציאות עצמה, מה זה סעודת המלך, את הדבר הזה הוא לא יודע. ועכשיו הוא שם זה, לכן להיות קשור רק על מימד אחד של המציאות בלי המימד האחר שמשלים אותו, להיות קשור רק על המציאות בלי החיים, זה בעצם בסופו של דבר לא רק שאין כאן מוסר, אלא אין כאן מדע, אין כאן תפיסה שלמה של החיים עצמם. וזה, כן, כן.
אפשר להגיד שכאילו גם פילוסופיה כן לא ככה מחשבות בחיים, כן, כאילו, כן חלק ממה שהיא מבארת, מבינה, כאילו, חלק מהחוכמה, כאילו, פשוט המסקנות שלה לגבי הדבר הזה, ושאין איזשהו קשר למוסר, אבל...
אם אנחנו מבינים שהצד הכי מקדש באדם, למושג הזה שנקרא רצון, למושג הזה שקשור לעצמיות של האדם, וזה נראה לי, כאילו נראה לי שעל זה אריסטו לא חלק, אלא רק הוא אמר, בסדר, אבל בוא נניח את עצמי בצד, ואת השאלה אם אני טוב או לא טוב בצד, ונתעסק עכשיו באמיתות של עצמם. אז היה כאן עצם אמירה שהמוסר הוא רק המציא לקראת האידיוט, שהכוונה, מבינה שהותי שלי הוא דבר שמאוד יסייע לי אחר כך להכיר את המציאות בצורה אובייקטיבית, וזה עצמו לא רק פיצלת את המוסר מהשכל, אלא פיצלת את עצמך מהשכל, כי אמרת אני זה רק כלי התבוננות של הכל מבינים הדברים האלה. אז מאוד מאוד כדאי לזכר את הכלי, ומי שיש לו יכול תחכומה גדולה, אז גם אם הדשה תהיה קצת מנוחכת זה לא נורא, אבל אתה מבין שהדשה שהמצלמה היא חלק מהסיפור עצמו, אז איך אפשר לתלם הדבר עצם הזה? אריסטו, אני בכוונה לא טען שזה כן מוסרי, הוא אומר זה לא מוסרי, אבל לא אכפת לי, אני יכול להיות לא מוסרי, אנשים יכולים להיות מוסרים. בעצם זה, אתה בעצם מרכיב, שהרב אומר, הוא מרכיב קריטי בתוך המציאות, כי המציאות עצמה משולבת דה בדה בשתי הממדים האלה, עד כדי כך שכל, ולכן אני קודם אמרתי שזה הדבר העיקרי במציאות, אבל אפשר לסתם זה גם אחרת, שמכל כך המציאות והחיים הם כל כך משולבים זה בזה, שאי אפשר אף דבר משתי הממדים האלה לראות בזה הדבר השני, אז יש כאן משהו יסודי את המציאות עצמה אתה רואה בצורה השבועה שלה.
זה לא, כאילו,
אני אומר,
גם חוכמה
שהיא לא מבינה
בין החיים
למציאות, אז גם חוכמה כזאת יכולה לעשות במוסר בין המוסר אתה לא חלק מהחיים?
לא, כי המסקנה שלי לגבי מים החיים, שהם לא מוסריים.
אולי, אני מבין, הרב כאן לא דיבר על העמדה הזאת, ששיטה כזאת שמתקן מוסר. הרב כאן מדבר על שיטה פילוסופית שראות את השתי אורגנים מיוחדים. עוד הייתה שיש דבר כזה שנקרא מוסר, אבל אומרת, הוא לא רלוונטי לחקר המדעי. אתה עכשיו מביא שיטה אחרת שאומרת, אין מוסר. יכול להיות שיש כמה שיטה
כזאת. מוסר בסכר, זה לא משהו שהוא...
זה חלק מהחיים שלי. כאילו בצורה... אתה יכול לומר, המוסר הוא אשליה. המוסר הוא אשליה והוא לא קיים, זה אני יכול להבין. אבל אומר, יש מוסר בעולם השישי שלי. אבל מה זה נוגע עכשיו לחקר של איך העולם מתנהג? לחקר של כאילו כל המרחב בקטיב שיצא סביבי. זה לנתק את העולם השיש של אדם מהעולם. אני אומר עוד פעם, אני מכן תאמר, שיטה חדשה שאתה אומר, הכי מוסרי זה שאין מוסר. יכול להיות שיטה כזאת, אינית או משהו כזה. אבל לומר, יש תאור אורגנים, מוסר ושכל, ולא קבעו זה לזה, זה לנתק בין שתי הדברים האלה. ועכשיו, לדעתי, אין מישהו אומר אין מוסר. אולי אפשר לחלוק מהו המוסר, אבל בסופו של דבר שיש משהו מסוים שקשור לרוח האדם, ורוח האדם, שהאדם שגרת פה מיטבו, הוא דבר שנעל שגם ניטשה שזעק נגד המוסר, אבל הוא אמר, אז המוסר זה להיות חירותי, לא משנה, זה להיות האוברמנש או בכל מיני ניסוחים אחרים, אבל יש משהו שקשור למי הוא אדם ואיך אדם צריך להיות. והדבר המסוים הזה, אם הוא לא משתלב בתוך כל התפיסה המדעית, בלי השאלה כזה שאלה, אז הרב כאן לא בא לומר, אז התורה צודקת, אלא התורה זועקת, אומנה שככה צריך להיות, אבל המקומות האלה שהפרידו את הידיעה מן המוסר, זה זיוף יסודי, שבעצם לא הבינו שהמרכיב הכי יסודי בעולם, או לפחות ככה, שנותן נשמה לכל המציאות כולה, שזה מרכיב האדם, הוא חסר מכל המרחב המדעי הזה, כאילו.
אפשר להגיד שאני אני יודע, אני כן כולל את אני כן כולל את החיים בתוך המחקר הזה שלי, ויש לי מושגים של מוסר, אבל אני לא רואה אותם כחלק מהחוכמה.
אז זה הזיות הכי גדול, כי אם אתה מבין שהאדם הוא דבר מרכזי בתוך כל הבריאה כולה, ואתה מבין שהמרחב הסובייקטיבי של אדם הוא דבר מהותי, שזה איך אפשר לראות כל מיני תופעות בלי לראות את הנתון הכי משמעותי שנקרא המתבונן למציאות עצמה.
אני כן כולל את האדם.
אז האדם כולל כל המרחב הישותי של האדם. אז זה הכוונה, אז היא נכנה, אז החלת עכשיו, וזה נקרא מוסר.
לא, אבל אני אומר, בכל זאת להשאיר את המוסר מכל הסיפור.
לא הבנתי. אבל הדבר הכי מהותי באדם זה המוסר. זה בעצם כוונה, הרצון של האדם.
זה הרב אומר, אבל יכול להיות שאני לא מבין בכך המציאות. חוכמה שתופס את המציאות בצורה חולית, היא רואה את האדם.
ואת כל מרחב האדם כן מכסים עם כל האישות שלו, כן מכסים את הסיפור הזה שם. אז בעיניי...
המוסר, חיצוני לאדם.
איך, איך?
המוסר, כמו שלמדנו בסדר הקודם. המוסר, חיצוני לאדם. המוסר הוא בא לארגן. האדם בסוף הוא, יש בו רשע, יש בו אנוכיות,
הבנתי, טוב, לא, בסדר, אני, בוא נ, לפחות הרב כאן מתייחס לפילוסופיה הסכולית שהיא כן הניחה בנהל לי משהו רוב לאדם הנחים, שחלק מהותי מיישות של האדם זה גם התנועה המוסרית של האדם. אבל בוא נאמר ככה, עיקר מה שהרב כאן בא קודם כל לומר, וזה כן יותר משמעותי לגביי, לומר שהמושג רצון, שעכשיו אני חושב שכל תוכנית המוסר, אפשר לחוק הזה, והמושג חוק, הם בשורשם אחד, זה בעצם המסר היסודי שהרב כאן בא לומר, מלא במציאות עצמה, אי אפשר לראות חוק בלי לראות רצון, כאילו. גם אם לא תאמר שהרצון גורר את המושג מוסר, אצל הרב זה, ונעל שבהקשר מסוים זה כאן, הרבה מחכמי אומות העולם מסכימים עם הרב, שחלק מושג הזה שנקרא רצון של אדם, הוא קשור גם לכל המת המוסרי של האדם. אבל בסופו של דבר, ברור שלדבר בצורה איזשהו מתיימר כזאת, אני בוחן את המציאות האובייקטיבית בלי להתייחס לשאלה מי אני מתוך הסיפור, מי אני, בלי עכשיו לגלל זה, זה ודאי לראות את המציאות בצורה מרוסקת שלה והחלקית שלה.
כן. אתה תפרס את הפכן, אבל מה עם הפרס במוסר?
מה זה? כן, כן. כן. יכול להיות שמאוד דבר הרב גם רומז לדבר הזה, כי בסופו של דבר אתה אומר איך זה מתואר, כאילו, כן? כן, נכון, כי בסופו של דבר גם מוסר בלי שהוא מתייחס למציאות, למרחב שנמצא סביבו, בלי שנגיד ככה הוא מתייחס אל האמת, הוא נשאר רק בעולם הסובייקטיבי שלו, אז גם הוא דליל מאוד. זה כאילו שתי מחלות הפוכות שיכולות להיות, או שאתה חי רק את האובייקטיבי ומתנכר לסובייקטיבי שלך, או שאתה חי את הסובייקטיבי ומתנכר לחקר האמת, לרצון לראות אותה קשורה לאמת, אז היא הופכת להיות גם כאיזשהו עליה נידב ורוח. אז בסופו של דבר, בהקשר הפשוט של דברים, לחיות עולם מוסרי, ולא כל מיני רצון לכוון אותו אל עבר איזשהו מרחב יותר מוחלט שמצא סביבו, גם הוא יש בו משהו מסוים שנוגע מאוד מאוד בחלקיות. הרבה יותר מתאים את הרב, אבל באמת, רואים ככה בהמשך הפסקה, זה הפרץ לכיוון המסוים הזה של שכל בלא מוסר.
כן. פשוט לא שמר
המוסר. איך איך?
במוסר, אם
נראה מוסרי,
נראה.
זה מנתי?
באמת
לא
היה
מוסרי,
כמו שהיה אומר.
מי? כן, בסדר.
לא, תראה במוסר, פשוט, אתה לא קיים את רצינות, זה לא קריטי כל כך.
לא, הוא שאל עכשיו כאילו נפוך, מה קורה ל... אני הסברתי טוב מה זה שכל בלי מוסר, הוא שאל מה זה מוסר בלי שכל, נכון? זה מה ששאלת.
מה הפירוט ביניהם
גורם? מצד אחד פרט גדול בכל תכלי המוסר והשכל. אתה אומר...
אם אני רוצה
את השכל, לא רק המוסר, לא רק המוסר. הבנתי, הבנתי, זה גם יכול, הבנתי, בסדר. השכל נמצא מעובד, זה המוסר פשיטה שנמצא מעובד, כי הוא מופקר לגמרי. בסדר, נכון, אפשר גם לתכה. קצת נראה, לא, אני כן קצת מתחבל את זה, כי קצת דייס סימטריה כאן. זה אולי משפט בעמוד הבא שיגיד משהו כזה. לא כאן אומרת התורה, לא עושה מופיעה בגבורה עליונה וישרה. ונראה לי אור ישראל קשור יותר למדרגת השכל, וגבורה קשור יותר למושג המוסר, אם נמצא מדרג במושגים פנימיים, סלרם תמיד גבוהה עליונה, קשור תמיד למדרגת הבינה, ואור קשור למדרגת החוכמה, כי אם חם מקור חיים ואוכל נראה אור, אז רב כאן אומר שאור ישראל מופיע בגבוהה עליונה וישרה, ורב כאן בעצם בא לומר שאצל ישראל החוכמה והבינה הם תרי רעין דלה מתפרשים, שהבינה שהתשובה ממנה באה, והחוכמה שהורה את מחוכמה נפיק, אז תורה ותשובה הם בעצם שתי מערכות שבזוהר מתארים אותם כאבא ואמא, כתרי רעין דלה מתפרשים, שאי אפשר לראות את הדבר הזה בלא הדבר הזה. מכרת את האחדות המלאה והמתאימה. הסכל והמוסר אינם מוגן, שמשל ידי מציאים צריכים להיות מחוברים גם זה, נשמה אחת, עצם אחד הוא, ושמרתם ועשיתם, שזה קודם כל בניגון לפשוט של דברים, שזה בעצם כל העולם המוסרי של אדם, כי היא חוכמתכם ונתכם. לא רק שהשמירה והעשייה יעזרו לחוכמה, אלא זה החוכמה עצמה. עומק החוכמה זה התהליכים הפנימיים שאותם אדם עובר. ואולי יש גם רמיזה, כי היא חוכמתכם ובינתכם. זאת אומרת, כי הכל יונק ממה שאמרנו קודם, מדרגת החוכמה והבינה, שהם תרי רעין זה לא מתפרשים, אז אי אפשר שבצורה... במילים אחרות, חוכמה ובינה זה שלמות והשתלמות, שזה בעצם הצד האבסולוטי והצד התנועתי של המציאות, שבצורה עמוקה פנימית שתיהם ביחד הופכים להיות מתכתבים למדרגת חיים אחת. אותה אחדות של החוכמה, טוב, אני רואה שאני מתלבט ככה מחד סדרי הזמנים, אולי טוב, בסוף הפסקה, כי יש כאן רק, זה קשור קצת למה שאתה, נקרא זה מהר, אותה אחדות של החוכמה במוסר מורה שכל החשכה מוסרית היא בעצמה החשכה שכלית, ואם חסר לדם החשכה מוסרית זה לא רק ימנע ממנו בעתיד להגיע לשכל, אלא זה עצמו אומר, יש כאן נתון קריטי שאותו הוא לא נמצא בתוך המרחב החיים שלו, אז יש כאן משהו שהוא לוקה בחסר, לא תוכל להיות מושלמת בשום התגברות שכלית שבעולם. באותה פינה שרשע מונחת שם העבלת שוכנת, ואותם החיים שבגימה רוחנית שוכנת, אין הזיב אלוקי מתגלה כל עיקר שכינת לא שר באתר פגים. קצת הדברים שכאן הוא מתאר רק איך בהיעדר המוסר, אין גם חוכמה. אפשר קצת להמיס שאותם חיים שגימה רוחנית שוכנת, הכוונה שם לכיוון הפוך, שאיפה שאין שכל, אז גם אין נזים ונגיד מתגלה כל עיקר, שזה גם לא מתגלה כמוסר, אבל נראה לי יותר פשוט שהרב כאן בכל הפסקה כאן יותר מתמקד באיך ללא מוסר שבמידה מסוימת הוא החיים, כן, כמחה מכוח חיים מוכן לראות, רואה החיות של כל המערכת השכל הזאת, אז בלעדיו הכל חסר. כן, התשובה מכל אחד הוא תמיד תנאי עיקרי, שכמו שאמרנו תשובה קשורה לבינה, הוא תנאי עיקרי בתכונת חומת ישראל. כל זה איזשהו מבנה יסודי שהתחיל מנפש אדם וחיברה אותו אל החיים המציאות האלוקיים, ולכן מלא בקשר מסוים זה כאן הרב אומר ששתי הסוגיות האלה לעולם לא יכולות להיות כל אחד אחד עומד בנפרד, אלא הבעיה לא הסגיה, אי אפשר להבין את הדבר אחד בלי להבין את הדבר אחר. מכאן הרב עובר לפסקת יזיים. הפילוסופיה שהשיגה את החוק המוסרי הכללי של העולם, וזהו כל יסוד ידיעת אלוקות אצלם. לא יכולה לבוא אדום כפרטי, כל איכות והכמות המוסרית שבנפש האדם היא מופיעה מהחוק העליון הזה, והם אחוזים זה בזה ככווי קרני אור השמש הוציא מן השמש, וחופש הרצון והבחירה בסדר החיוב ההכרח שיש בזה בין אדם אל עולם, כולם אחוזים בקרניות נפלאות שלוחות ומדולות לפרטיהם ופתי פרטיהם בסוד השם לרב. שקוראים טוב את הפסקה כאן, הרב כאן מתייחס את פילוסופיה שונה מהפסקה של עמוד הקודם. כי הפסקה של עמוד הקודם הייתה פילוסופיה שהתנקרה למוסר. דווקא כאן מדובר על פילוסופיה שהשיגה את החוק המוסרי הכלי של העולם. אז לא מדובר כאן על הפילוסופיה האריסטוטלית ששמה את המוסר רק בקופסה של האמצעי של הסולם דקו להגיע אל החוכמה, ואולי אפילו אפשר לוותר עליה, אלא מדובר כאן על פילוסופיה כזאת שהשיגה את החוק המוסרי הכללי של העולם, אלא כמו שהרב אומר, החיסרון שלה זה לא שאין לה מוסר, אלא אדרבה, שהמוסר שלה נכלל בתוך המבנה הזה שנקרא חוק, ומלא המדרגות החופש הם אלה שלא נכללות בתוך המערכת החוקית המוסרית שבה הן מצאת, והם לא יודעים איך החוק הזה מסוגל להכיל גם את החופש. אפשר לומר שהרב כאן יש כאן שתי קריאות שאפשר לקרוא את הדברים. אפשר לקרוא את הדברים, יותר נוח על לקרוא באמת אם תקורא את אחד הדברים, שהרב כאן בא בביקורת אל מה שהזכרנו קודם את הרלב"ג, שהוא בעצם כן מדבר על איך הידיעה האלוקית כוללת בתוכה גם את כל המושג של המוסר, את כל המושג של הבחירה, אבל כולל אותה במבנה של חוקיות, ובמבנה אחרות בעצם כל המוסר של האדם הוא בצורה אמיתית קשור לשאלה האם תהיה מחובר לאמת האלוקית ולמה שראוי להיות או שלא. והבחירה היא בחירה בינארית, כפשט אולי הדברים, בין טוב לרע, אבל בין חיים למוות, בין מציאות לבין היעדר מציאות. מי שקשור אל המוסר הוא קשור אל החיים בשלמותם, מי שלא קשור אל המוסר הוא מתעיין כלא היה. בהקשר המסלם הזה יש כאן כן איזושהי אמירה שדווקא לעומת הפסקה הקודמת מאוד מאוד מאחדת את כל סדרי המוסר עם החוק אלוקי, עד כדי כך שבעצם כמו שאנחנו מכירים גם שיטת הרלבג בניסים, כך גם שיטת הרלבג בהשגחה, שמי שמחובר אל עולם מוסרי אז הוא זוכה להצלחה נצחית, כי הוא מחובר אל הסדר השלם האמיתי של המציאות, כי חלק מחוקי המציאות זה לא רק החוקים העבריים שלה אלא זה גם החוקים המוסריים, הם גם חלק מהמציאות עצמה. ואם ככה איפה יש לאדם בחירה חופשית אם זה כל כך חלק מהמנגנון הטבעי של המציאות להיות מוסר? כי יכולת הבחירה של אדם היא להחליט להתעיין, לבחור במוות, לבחור להיות לא להיות. ובקשר המוסר הזה כאן החופש של האדם הוא נמצא מחוץ ל... כאילו החוק כבר החיל בתוכו גם את המוסר, אבל לא החיל בתוכו את המושג הזה שנקרא חופש, שהוא נשאר בעצם נפלט מתוך הדברים האלה. ובעצם כאילו הרב כאן אומר, אם בפסקה הקודמת דיברנו בביקורת על אלה שחיים רק את החוק בלי המוסר, כן, בלי אגב השני, הרב אומר, ויש שיטה אחרת שאולי כבר יותר קרובה, אולי אפילו יהודית, אבל שהיא חונקת את המוסר אל תוך החוק, ושחונקת את המוסר אל תוך החוק, היא מוסר שבר לא נותנת למוסר את העומר שהמוסר היה בא לבשר, כי המוסר לא רק בא לבשר שיש כאן בעולם שלנו גם איזשהו תפקוד עדין יותר, שאפילו נאמר ככה ששמו של הקדוש הוא מוטבע בתוך הדבר הזה, והצדים העדינים מוטבעים בתוך הדבר הזה, אלא המוסר הוא אמור להיות הביטוי של התנועה החופשית, וזה ש... את כל המוסר שמים בתוך מערכת חוקית כזאת, אז בסופו של דבר שאותם מקומות שבהם אדם בבחירתו החופשית באחר אחרת, הדבר הזה נמצא מחוץ להשגחה האלוקית, מחוץ למציאות האלוקית, מחוץ לידיעה האלוקית, וזה עצמו בעצם מצר איזשהו מציאות כזאת, שכמו שהרב אומר, שזה בעצם חלק מהניחות הפילוסופית שהיא לא מסוגלת להכיל את הכל בקרבה. אולי נגיד קצת יותר קיצוני, שבמידה מסוימת זה גם הופך את המוסר קצת להיות מוסר מאוד מאוד מאובן, כי בעצם נקודת המוצא של המציאות היא שהיא קודם כל חוק, היא איזושהי שיטתיות מסוימת, וכל המוסר הוא בעצם נבלע בתוך החוק הזה. גם אם החוק הזה הוא חוק יותר משובח, יותר מפותח, אבל בסופו של דבר לא נתת במרחב הזה של התפיסה הפילוסופית הזאת שהיא הלכה אחרי השכל, לא נתת למרחב חיים שלם של חופש להיות כלול בקרבה. איך? איך? לפי השיטה הזאת הבחירה היא להתמזג עם האמת. בדיוק, כן.
אני מבחינת העולם הסובייקטיבי של האדם,
כאילו
קודם
הרב
אמרתי שהמוסר זה העולם הסובייקטיבי של האדם.
אני אגיד ככה, זה להכניס את החיים בצורה הכללית שלהם, אבל לא בצורה שיורדת עד לפרטי פרטים של האדם עצמו. זה לכן דקן לזהות שברוח האדם עצמו יש לא רק את המציאות הקרירה האובייקטיבית של הידיעות הטכנות של העולם, אלא יש בה גם פשר, יש בה גם חיים. ולכן מתוך זה היא כבר התבקרה להבין, לעומת השיטה הקודמת, שחלק מהחוקיות של העולם חייבת להכיל גם את מותר האדם מן הבהמה, את שאר הרוח של האדם. אבל הוא אומר, אבל פספסת העיקר, כי בסופו של דבר כל המושג הזה שנקרא חיים בצורה אמיתית הוא קשור למושג הזה שנקרא חופש, ומילא החופש לא ייכלל בתוך המבנה המסם הזה, הוא ימצא מחוץ לגדר. ואיפה הוא שם את החופש? אז יכול הרלב"ג לשים את החופש כאילו במקומות הלא משמעותיים של המציאות שהם מחוץ לעינו הפרועה של חוק. מה זה?
חוק מוסרי כללי לעומק פרטי.
כן. כי בעצם כל מה שנשאר מהמושג הזה שנקרא הרוח של האדם זה בעצם רק הרוח הכללית הקולקטיבית, והבחירה שהיא קשורה בעצם יותר למושג שנקרא עצמיות, שנקרא כבר שם לאופי אישי של כל דבר ודבר, זה לא נכלל בתוך הדבר מסוים הזה כאן. יש כאן רק מערכת שהיא לא רק טכנית, יש בה גם כביכול חיים, אבל יש בה חיים רק כלליים ולא חיים פרטיים. אז בסופו של דבר, המושג הזה שקשור למושג העצמיות לא נמצא בתוך התנועה הזאת. כן? כמו שאומר כאן, איך כל איכות וכמות המוסרית של נפש האדם היא מופיעה עד עומק הפרטי, איך כל איכות המוסרית של נפש האדם מופיעה מחוק העניין הזה, חושב זה כקווי קרני אור השמש היוצאים מן שמש וחופש הריצון והבחירה, שזה הצד של האדם. מצד שני, צדי החיוב והכרח שקוראים מצד השני שיש בזה בין אדם ולאדם, כולם מחוזים, כולם נפלאות, שפורם נולד לפריטם, פרטם פרטם, בסוד השם לרב. איך מחברים את הבחינה של החופש הרצון והבחירה עם החיוב והכרח, או בניסוח הקודם, את הצדים האישיים הפרטיים של אדם, עם הצדים הכלליים, את הדבר הזה, המערכת הזאת היא, עם כל מה שהיא לכאורה, היא כבר התבגרה מעל הפסקה הקודמת, אבל עדיין היא לא יכולה להכיל את הדבר הזה בקרבה. הרב כאן משתמש במשל, שאם אתם זוכרים באורות התשובה, הרב משתמש במשל הזה כאן, שכקווי קרני אור השמש יוצאים מן השמש, אתם זוכרים אורות התשובה, פרק ד' א', כן, שם הרב מתאר את גלי התשובה, איך זה שם היה? איך? של גוף השמש. שהרי שם הרב שם בעצם מתאר את משהו מאוד מאוד חזק, שבתשובה יש משהו מאוד מאוד מצד אחד שקשור למוחלטות, לשלמות, וזה הביטחון התשובה, אבל חלק מה שבונה את השמש זה דווקא השלבות, זה דווקא הצד המתפרץ, הדינמי, שקשור לשלבות כאלה, שהרב אומר שמרוב המהירות שלהם לא רואים את ריבוי הגוונים שקיים בקרבם, שזה בעצם המקום כזה, המשל של השמש הוא משל שמתאר בצורה נפלאה את הייחוד של הפרטים והכללים של החוק והחופש, של מקום כזה שהוא שיא התסיסה, אבל הוא שיא ההוליסטיות, ומתגלה כזה שהוא משהו ככוכב כזה מאוד מאוד שנראה לנו שלם כזה, אבל מי שרק מתקרב לתוכו רואה עד כמה השלמות הזאת היא שלמות שחלק מה שבונה את השלמות שבה זה כל הגלים וכל הגדולים שקיימים בה. או בינים אחרות, עומק החוק זה החופש, ועומק החופש זה החוק, שבסופו של דבר אי אפשר להבין את החוק בלי להבין את כל גלי האש והרב גווניות שכל מה נמצא בתוכה, וזה בדיוק מה שנותן לשמש, נגיד כך, הצד האטמי שבשמש, זה כל האנרגיות הבלתי נדלות שמצויות שבה, המקרים הם לא פרטיים כלפיה, הם אלה שמש בונים את גוף השמש, ומצד שני, הם כולם מתאחדים בתוך איזשהו מבניות אחת שלמה, ובלי המבניות הזאת, אז כל הגלים האלה היו דרכים כלא היו, אז יש כאן משהו, איזה תיאור פעילי כזה, שבו שיא החוק זה שיא החופש, והחוקיות היותר גדולה היא נמצאת במקום כזה שאתה יכול להתבונן עליה בצורה של שיא החוק, ואתה יכול להבין אותה בצורה של שיא החופש, וזה מערכות הדינות שקשורות זו לזו, שאין לנו יכולת עכשיו להכריע אם זה ככה או ככה, זה גם ככה וגם ככה, בתובנה אחת, הכל יכול וכולם יחד. זה בעצם המבט שהרב כאן, עם הפסקה הקודמת, הרב רק תיאר עולם נפרד לגמרי, אז כאן הרב כן מתאר עולם שמנסה לאחד אותם, אבל הוא מטה זה לכיוון אחד, הרב אומר, אנחנו משוועים למשהו הרבה יותר עשיר, הרבה יותר רחב, כאילו, כן. כן? נכון. כי הרב אומר כאן שהם יכולים אפילו להגיד חוק מוסרי, אבל מה זה נוגע לכל פרט ופרט, כמו שהרב כאן אומר, לעבוד דומק הפרטי של החוט המוסרי כל אחד יחיד, לשם היא לא יכולה להגיע, שחלק מסוגי הטפון זה מה שהרב אומר, זה קשור לרצון והבחירה של האדם. יש מוסר בכלל ולא יש לא, הרי יש, כמו שהרלב"ג אומר, הקדוש ברוך הוא ודאי יודע את העולם, יודע גם ידיעה אלוקית של העולם, יודע גם ידיעה מוסרית של העולם, אלא כל מי ש, נגיד ככה, מי שבוחר בטוב, הקדוש ברוך הוא יודע ממנו, מי שבוחר ברע, הקדוש ברוך הוא לא יודע ממנו, כי הוא פשוט החליט להתעדות. אז הבחירה של אדם זה אם להיות או לא להיות. אם להיות קשור לטוב אלוקי, אדם שיעשה תפילין, בטח שכתוב שהוא ידע מזה, ייתן לו שכר. אדם שלא יניח תפילין, הוא יתעיין כלא היה, וזה עונשו, הגיהנום, הדרך הגמור, כמו שקצת, אני לא רוצה לפתור את הסוגיה הרגישה והדינה הזאת, כמו שקצת נראה ברמב״ם, שגיהנום זה פשוט לא להיות, זה העונש הכי גדול, שאתה פשוט נמחק כלא היה כאילו. ואז הקדוש הוא יודע את כל מה שמציאות, ומה שחלל, הוא לא כלום, אתה לא כלום, לא צריך לדעת, הוא לא קיים בכלל, כאילו. אבל זה מה שהרב כאן אומר, אז התקדמת יותר, החלת גם לא רק את המציאות, אלא גם את החיים האמיתיים, אבל לא נתת לכל ההסתפות הפרטית שהיא מתגלה בבחירה ובחופש, לא נתת לה מקום בתוך הדבר הזה. זה יכול להיות גם בניסוח אחר, בניסוח גם הקיצוני אחר שהזכרנו קודם של רבי חזקיה הכעס, זה גם יכול להיות שם. מה זה?
זה
עצמא
יותר מודה, שכאילו הבחירה להתקים
למהלך היורקים. כן, זה יותר בנפש, אנחנו ברלבג הזה נהיה קצת יותר קיצוני, שגם מעשים אובייקטיבית עושה שהם שליליים, הם בצורה אמיתית נבש ציק כלא היו, כן? והרב אומר שזה צריכים את סוד השם ליראה, איזשהו מדרגה סודית פנימית כזאת שחי את התוך הפנימי של הדברים האלה. נחמת יראת השם חודרת על כל מעמקי החיים, ועוד יש לדוקות וכן שעת צדיקים כאלה כוח יודע בשם אמת, הוא מראה להם את התעלומות האלה בצורה חודרת בעמקי אמת, שם אתם יכולים לגלות שכלית בעולם, כי מסוד השם ליראה. שכן הרב אומר, השפה שמעינה צריכים להגיע היא לא שפת השכל, כי אם מראש החליטה לנתר את הסוגיה הזאת דרך המבט השכלי, אז מראש היא נתנה לכל דברים מלחוק. אז כמה שאתה רוצה להיות עכשיו מאוד מאוד גם יהודי ומאמין ומאוד מאוד לזה, אבל אתה עדיין כלי המחשבה של דקות, אתה מוכן את הדברים, הוא השכל, ובשכל אתה רוצה להבין גם את נפש האדם, אבל בסופו של דבר הכרעת לכיוון אחד משתי הכיוונים האלה, כי צורת המדד שלך של המציאות היא השכל, שהיא רק אחד משתי העונות האלה, ולכן חייבים להיות קשור לסוד השם לרעם, שהוא כוח חיים הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, שנמצא גם מעל השכל וגם נמצא מעל המוסר. הספר של הפסקה קצת מרתיעה אותי קצת, כי הוא אומר, אונם ענייה היא דעת האדם, שתופסת איזה חוק, חושבת היא בחוליניות מחשבתה, נודע לתיאור אלוקי, אלה האלילים מוכנים שבלב הרב נשת התורה באים באמצע של יראה פנימית לדרוך בהיכל הקודש, ולדעו ולבינו כי עשו רק חוק מלאכי קל וקטן מעל מדי פירוטה, ולשם הם קוראים לשם השם. זה קצת מפחיד אם הרב אמר את הדברים האלה, כמו שרצינו להפיל את הדברים האלה על הרלב"ג, או על רבי חזק הקס, או על כל מיני אנשים שאומנם היו פילוסופים, אבל קראו בשם השם, ולכן ליבי אומר לי, שאני חושב שאז בזמנו גם בירדתי את הסוגיה הזאת עם אב קלנר, ונראה לי שזה מה שעלה בהסכמה המשותפת של הקריאה של הפסקה כאן, שיכול שאב כאן מתכוון, כמובן כמו שבאנו לא לאריסטו, שאין לו בכלל חוק מוסרי, אבל גם לא לרלבג שמוצא לו אותו צדיק מאבון שחרת הפרטים, אלא אב כאן מתכוון לשפינוזה. כן, שהתפיסה של שפינוזה אומרת הכל אלוקות, ומי שמכיר טוב את שיטתו של שפינוזה, אז הוא אומר שהכל אלוהות הוא כולל בתוכו גם את עולם הגוף וגם את עולם הנפש, כן, משהו, ההתפשטות איך קוראים לדבר השני אצלו, ההתפשטות שזה החומר, לא זוכר בדיוק איך הוא מכנה את כל עולם הרוח, ויש לו עולם מוכני מלא גם בכל הכוחות הנפשיים שקיים בתוך האדם, ואפילו שפינוזה בנה שיטה מוסרית, אבל אצלו להיות מוסרי הכוונה להיות טבעי, להיות נאמן לטבעיות של כוחות הנפש הפנימיים שקיים בתוך עצמך. וזה מקום כזה שבעצם הוא טבע מוסר, זה קצת קשור למה שאישה ניסית לומר מקודם, כן, לבנות שיטה כזאת שמכילה גם את רוח האדם בתוך הדברים האלה, אבל בסוף שבל מקופפת אותם אל המבנה החוקי, ובתוך ההקשר מסב לכאן, אז, וזה ודאי תו המוות חקוק על שיטתו של שפינוזה, מה שהרב בדעת אלוקים, ויותר הרב הנזיר בכל נבואה מסביר, שהמחלה הנורית של שפינוזה זה שהוא חסר עולם של חופש, לא חופש אלוקי, לא חופש של האדם, לא חופש של מגמה של עולם, אתה מכיל גם את עולם הרוח בתוך הדברים האלה, אבל סוף סוף הדבר הזה אתה מקבע את הכל, וזה בעצם נגד השיטה הזאת הרב כאן מפנה את חיצה, ואומר שיש כאן איזה משהו כזה, שמכיוון שאתה בא בתוך המבט שלך לבחון את כל עולם הרוח, אתה בסוף שבר חונק אותו ושם אותו באיזשהו מסב כזה, שזה יוצר אלילים מוכנים שהם חושבים שהם כן קוראים בשם השם. זה ביטוי שגם הרב מזכיר במה דעת אלוקים על שפינוזה, כן, שאומר קוראים בשם השם שלו, לא זוכרת שם שלו, מתוך דרכי האידיאלים הלוקים, שזה בכל אופן, כן, שזה בעצם מה שיוצא כאן את העיוות של הדברים.
כן, חוק המוסרי
הכללי
זה
ידיעת
האלוקות.
זה?
רק החוק המוסרי
הכללי
זה ידיעת האלוקות.
נכון, נכון.
לא כל המציאות.
לא, שהיא כוללת, שמבחינתה היא מצאה שיטה שלמה שכל הבריאה כולה היא לא רק חוק טכני פיזיקלי, אלא היא חוק מוסרי אלוקי, שבסך שבר, שברור שגלוי בתוכו הדבר זה גם כל חוקי הטבע של המציאות כאילו. אצל שפינוזה זה כן מוסר. כן, כאילו, וזה, הצו היסודי של המוסר זה התביעה של המציאות להתקיים, והוא אפילו, אני יודע שזה יוצר אפילו ההנשה לכל מיני כוחות טבע שמתרצים בתוך המציאות, שהם בעצם, יש בהם איזושהי תביעת חיים כזאת, שצריכים לדעת איך לנהל אותה, איך לשמר אותה, איך לטפל בה. אני לא יודע, אני מת, אני מסכים. כן, הבנתי, נכון. לא, אני מסכים שאני, אם הייתי קורא את עמוד הקודם, זה היה נהיה לי הרבה יותר, מה שמעתי יותר מכיוון של הרלב"ג, אבל הביטויים הקיצוניים שהרב אומר כאן, הם קצת ככה, מה זה איך? כן, 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 זה ממש רצף, כן, אמנם, זה מה שהמשך של הפסקה הקודמת, זה... אני בין כך ובין כך, וזמננו ממש תם ממש, אז אני כן רק חייב לפחות לקשר זה לתחילת הזין, כי בזין הרב כבר מה שלוקח את זה לקריאה בשמות. שהרב בעצם אומר, וזה קצת כן עולה, אולי קצת יותר מתה, כן להסביר שהכוונה בפסקה הקודמת היא רלב"ג, למרות שעדיין אפשר להתאמץ ולהגיד שכוונה זה, כי הרב כאן בעצם עכשיו כל הדברים שמות בזין, אומר ההנהגה הלוקית. המושבות עם היחס המוסרי, בין נשים פרטיים, בין מילואים וכללים, הכל לא ממשך מן הטבע של המוסר הכללי, נוצר בצורת של הבריאה שבשם אלוקים. אז כביכול הרב כאן אומר, מה שאני אומר בפסקת הזין, הפילוסופיה, השיגה את החוק המוסרי, זה לא שהשיגה שקר, היא השיגה דבר גדול מאוד, השיגה את שם אלוקים. כי שם אלוקים בא לכוחות כולם, שברור ששם אלוקים כולל בא לכוחות כולם לא רק בצורה פיזיקלית שלהם, אלא גם בצורה מוסרית שלהם. ואתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה, רק אין אלוקים במקום הזה, וסקלוני על דבר אשתי, הוא זה שמבטא שכל המערכת החוקית הזאת יש לה חיות, ויש לה חיות, והחיות הזאת היא החיות אלוקית, וזה בעצם מה שנקרא, מכונה בשם שם אלוקים שבא לכוחות כולם, וזה באמת מדרגה גדולה מאוד שהם הגיעו אליה, לראות איך הקדוש הוא מתגלה בצורה של שיטתיות, כמו שדורשי הרשבות אומרים, האלוהים זה הטבע, אבל משמעות המגדילה, המרחבה של דברים, זה בדיוק כמו שאולי כן קצת מתאת לי ולמר שאולי כן הכוונה לשפינוזה, שהוא זיהה רק את אלוהים זה הטבע, אבל לא חסר את שם הוויה. אבל אפשר לומר שהכוונה היא גם אצל חכמי ישראל, שהם השיגו יותר את שיטת ההנהגה, שאיך הקדוש הוא מעניק את עצמו בצורה אורגנית של שיטה עולמית שכוללת בתוכה גם את כל חוקי המוסר. הרב כאן אומר בין נשים פרטים, בין בלאומים ובכללים, זה מחזיר אותנו לפסקת תתם, אתם זוכרים מהסדר הקודם, שהבעיה כולה היא בעלת אישיות, ושלעמים יש בחירה חופשית, כי בעצם אתה מזהה את המושג מוסר לא כמושג פרטי, אלא כמושג הווייתי. זה דבר גדול מאוד, אבל זה עדיין רק במשמעות החוקית שלו. אומנם למעלה מזה עומדת היא הבחירה הכוסה, שאינה על פי התוכן המוסרי המתגלה, אלא על פי האידיאל העליון, שעל פי הציפיון למעלה מהתנאים שהבעיה נמצאת בהם כעת. אז זכות שבות בתוכן זה, הם רואות הנשמה הפנימית של כל יש, והן כוללות את העבר, ההווה והעתיד. למעלה מסדר זמן יצורתם, בכל זה כלול שם הבעיה, כסדרו ובכל אופני צירופיו, והרב כאן, בעצם כאן בא לומר, יש את המבנה שנקרא שם אלוקים, אבל יש מבנה גבוה מעל גביו, שהוא חולל בצירבו גם את שם אלוקים, את שם האלוקים, אבל הוא קשור לעבר, הווה ועתיד, והוא קשור למה למעלה מתנאי הוויה, והוא קשור אל מושג חדש שהרב כאן אומר, ואנחנו כבר לא נספיק את זה היום, אבל שאולי ככה באמת כן נשפוך אור על כל מה שהרז הזה של איך בדיוק הידיעה והבחירה, החוק והחופש, איך הם מתאחדים מיחד, וזה רק ככותרת הרב מכנה אותה הבחירת מוסה, שיש הבדל בין התהליכים הגלויים לבין הבחירה הכמוסה, שברגע שעומדים על סוד של הבחירה הכמוסה, אז עומדים על איזשהו סוד כזה שמסוגל את כל הבעיה כולה לפרש במקום אחר לגמרי. אנחנו מצטער שבשלב הזה אנחנו נצטרך כאן לעצור, אז פעם בה נראה זה כבר, כי זה בעצם, אבל בעצם אולי בזה בדיוק נקודת המעבר של הרב, כי עד עכשיו הרב יותר אקטיר את המציאות, מכאן הרב עובר קצת לבעות יותר פנימיות, שזה בעצם קשור גם לפסקות יוצחת ויוטט, אז כבר את להבין את סוד הבחירה הכמוסה ואיך זה מתחבר אל רז העיגולים והיושר, ואנחנו כבר באמת נמתין כבר לשבא הבא, וזה משהו. Thank you.